השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יעקב צבי בן מיכאל חיים וציפורה, זיכרונו לברכה, ולעילוי נשמת מרים בת רב שלם הכהן ובכורה, זיכרונה לברכה. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתם. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור ובאמת באמת בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קי"ב במסכת סנהדרין. נתחיל במשנה באמצע עמוד הקודם, ונסיים באמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 27 דקות. היום אנחנו עוברים לקבוצה הבאה שאין להם חלק לעולם הבא, וזה אנשי עיר הנידחת, ואגב זה כבר נדבר באופן כללי על עיר הנידחת. אז לפני שנתחיל, בואו נקרא מהר את הפסוקים של עיר הנידחת, זה בדברים פרק כ' ג', מפסוק י' ג' עד פסוק י' ח', קצת בדילוגים, כי תשמע באחת עריך. אם תשמע שקרה בעיר אחת שמה, שיצאו אנשים בני בליעל מקרבך. וידיחו את יושבי רם למור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. אז מה עושים? פסוק הבא, ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת, נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בקרבך, אז מה עושים? פסוק הבא, הקטע קטע יושבי העיר ההיא לפי חרב, החרם אותה, ואת כל אשר בה, ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, ושרפת ואש את העיר ואת כל שללה, כלילה השם אלוקיך, והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד. ופסוק אחרון, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב השם מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך, וירבך כאשר נשבע לאבותיך. עד כאן הפסוקים. המשנה לגבי זה היא די ארוכה, נחלק אותה לחמישה סעיפים, ואז נעבור לגמרא. אז סעיף ראשון במשנה זה שכאמור, לעיר הנידחת אין חלק לעולם הבא. מה המקור לזה? כי כתוב יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, כלומר הם יצאו מלהיות שייכים לעם ישראל ואין להם חלק לעולם הבא, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה שהמשנה מביאה כמה תנאים בשביל לקיים את הדין של עיר הנידחת, ונחלק את התנאים לשלושה נושאים, וזה המדיחים, המודחים והעדים. אז לגבי המדיחים, כלומר אותם אנשים ששכנעו את השאר לעבוד עבודה זרה, אומרת המשנה, המדיחים צריכים להיות מאותה העיר ומאותו השבט של המודחים, והם גם צריכים להיות אנשים, כלומר גברים גדולים, לא נשים ולא קטנים, זה לגבי המדיחים. לגבי המודחים, אומרת המשנה, א', הם צריכים להיות רוב העיר, אם רק חצי או מיעוט מהעיר הודחו, אז זה לא נחשב עיר הנידחת, אלא פשוט הורגים אותם כמו כל אדם רגיל שעבד עבודה זרה, שזה בסקילה. ודבר נוסף, אם יש חמרת או גמלת, כלומר שיירה של אנשים שהגיעו לעיר, אז הם גם כן נחשבים כיושבי העיר לטובה או לרעה, כלומר מחשבים אותם בחישוב של האם יש רוב שעבד או לא עבד, ואם הם עבדו, אז מענישים אותם כמו אלה שעבדו, זה במשנה. הגמרא תקביל את זה שזה דווקא שהם ישבו בעיר 30 יום, זה לגבי המודחים. תנאי שלישי זה שכמו כמעט בכל דין שבו מענישים מישהו, צריך שני עדים והתראה לגבי כל אחד שעבד עבודה זרה. עד כאן הסעיף השני במשנה, התנאים השונים. הסעיף השלישי זה לגבי העונש של עיר הנידחת, והגמרא משווה כאן בין עיר הנידחת לבין עובד עבודה זרה רגיל. וזה שעובד עבודה זרה רגיל נהרג בסקילה, שזה חמור, אבל מצד שני ממונו פלט. לא נוגעים לו בממון, זה הולך לירושים, זה בעובד עבודה זרה רגיל. בעיר הנידחת לעומת זאת, מצד אחד המיטה יותר קלה, הוא נהרג בסייף, לא בסקילה, מצד שני לגבי הממון מחמירים וממונו עבד, שורפים להם גם את הממון. עכשיו, למה זה ככה? אז בפשט של המשנה זה נשמע כאילו בגלל שמקילים בעיר הנידחת על המיטה, אז מחמירים להם על הממון. זה לכאורה, אבל יש מפרשים שיש כאן משהו עקרוני יותר, וזה שאנשי עיר הנידחת הם לא נהרגים כמו בעוד מיטת ביתין, אלא יש כאן סוג של מרידה במלכות, בקדוש ברוך הוא, ולכן דנים אותם כמו מורד במלכות, שהורגים אותם בסייף, והממון הולך למלך, או במקרה הזה מושמד. ואגב, גם בסעיף הבא אנחנו נראה משהו לגבי הממון של הצדיקים, שגם ממנו משמע שהעיבוד הממון זה משהו עקרוני ולא סתם חומרה. בכל אופן, עד כאן הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי נפרט לגבי מה שעכשיו דיברנו, לגבי שריפת הממון, ונראה לגבי זה ארבעה דברים. דבר ראשון, כמו שהרגע הזכרנו, שורפים את הממון לא רק של הרשעים שעבדו עבודה זרה, אלא גם של הצדיקים שלא עבדו, שאומנם לא הורגים אותם, אבל כן שורפים להם את הממון, וכאמור, זה מראה ששריפת הממון זה משהו עקרוני, לא סתם איזה החמרה בגלל שקלנו עליהם במיטת צייף. בכל אופן, שורפים גם להם, אבל יש בכל זאת הבדל בין הרשעים לבין הצדיקים, וזה שלגבי הרשעים שורפים להם את כל הממון, גם את הממון שבתוך העיר, וגם את הממון שמחוץ לעיר, מכניסים אותו לתוך העיר ושורפים. זה הרשעים, בגמרא נראה הגבלה לזה, אבל לגבי הצדיקים, אצלם שורפים רק את הממון שבתוך העיר, ולא את הממון שמחוץ לעיר, זה דבר ראשון. דבר שני, את השריפה עושים דווקא ברחוב העיר, ודווקא רחוב העיר כזה שהוא בתוך העיר. דורשים את זה ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, כלומר אל הרחוב שבתוכה. מה זה אומר? אז א', זה אומר שאם אין לרחוב, אז צריך לבנות לרחוב ושם לשרוף, וב', אם יש לרחוב אבל הוא מחוץ לעיר, כלומר מחוץ לחומה, אז מכניסים אותו לעיר, כלומר מרחיבים את החומה שתקיף את הרחוב בשביל שיהיה אפשר לשרוף ברחוב העיר שנמצא בתוך העיר. עד כאן הדבר השני, בגמרא נראה לגבי זה עוד דעות. הדבר השלישי, כתוב ששורפים את כל שללה, אז מכאן לומדים שזה דווקא שללה, דווקא ממון הדיות, אבל הקדש, תרומה, מסר שני וכתבי הקודש, אותם לא שורפים, אלא מה עושים? אז הקדש ייפדה, תרומה תרכב, ומסר שני וכתבי הקודש ייגנזו. זה דבר שלישי, גם על זה נפרט יותר בגמרא. ודבר רביעי, אחרי ששורפים, כתוב בפסוק י' ז', והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. אז ברור שאסור לבנות שם עיר, אבל אם אפשר להפוך את השטח שם לגינות ופרדסים, רבי יוסי הגלילי אומר שאסור, כי כתוב תל עולם, אבל רבי עקיבא אומר שמותר, כי כתוב לא תיבנה עוד, אז אסור לבנות חזרה את העיר, אבל גינות ופרדסים מותר. זה הדבר הרביעי, ועד כאן הסעיף הרביעי במשנה, פירוט דיני השריפה של הממון והעיר. הסעיף החמישי והאחרון זה שתי אמירות רוחניות שהמשנה מביאה מהפסוקים. דבר אחד, לגבי פסוק י' ז', ושרפת ואש את העיר ואת כל שללה, כליל להשם אלוקיך, ומהמילה כליל להשם אלוקיך דורשת המשנה שזה נחשב כאילו עשינו קורבן עולה כליל. אמירה שנייה, בפסוק הבא, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב השם מחרון אפו, אומרת המשנה שכל זמן שרשעים בעולם יש חרון אף בעולם, עבדו רשעים, אז נסתלק חרון אף, זה די פשט המשנה, זה הסעיף החמישי. ועד כאן המשנה, ואת הגמרא לגבי זה נחלק לשמונה סעיפים. הסעיף הראשון זה ברייתא שמביאה דינים ומקורות לגבי המדיחים, כשחלק מהדינים כבר ראינו במשנה ועכשיו נראה להם מקורות, וחלק זה דינים שעוד לא ראינו וגם להם נראה מקורות. שימו לב שמי שעוקב אחרי השיעור בחוברת או בתרשים באתר, אז את מה שמובא במשנה שמנו בבולד, בהדגשה, מה שלא הובא במשנה סימנו בקו תחתון. עכשיו את כל הדינים הברייתא לומדת מפסוק י' ד', אז נקרא אותו שוב. יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם למור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ומה היא לומדת מכאן? אז מי יצאו היא לומדת משהו שלא הוזכר במשנה, שזה דווקא אם המדיחים עצמם מדיחו ולא שהם שלחו שלוחים. מאנשים היא לומדת א', דבר שלא הוזכר במשנה, וזה שהמדיחים צריכים להיות לפחות שניים, וב', מה שכן הוזכר במשנה, דווקא אנשים ולא נשים או קטנים. לגבי בני בליעל היא לא לומדת משהו, רק מסבירה את הלשון, וזה שזה בני בליעל, כלומר בנים בלי עול, בנים שפרקו מעל צוואריהם עול מלכות שמיים. ומקרבך היא לומדת שכל הסיפור הזה יכול לקרות דווקא בעיר שימוק בתוך הארץ, ולא עיר שהיא על הספר, על הגבול, מסיבות ביטחוניות, שלא נשמיד עיר שהיא על הגבול, זה לא הוזכר במשנה. ומלאמור היא לומדת משהו שהוזכר במשנה, וזה שצריכים עדים והתראה, כי לאמור הכוונה היא שעדים אומרים מה הם ראו, ועד כאן הסעיף הראשון, עוד דינים ומקורות. הסעיף השני, חמש שורות לפני סוף עמוד הקודם, זה דיון שבמבט ראשון נראה לא קשור, אבל עוד מעט נראה איך זה מתקשר למשנה. וזה, מה קורה אם בחלוקת הארץ הייתה עיר שהיא על הגבול בין שני שבטים? מה עשו עם אותה עיר? אז רבי יוחנן אומר שחילקו אותה, כלומר הגבול עבר באמצע העיר, אבל ריש לקיש אומר לא חילקו, אלא נתנו את כל העיר לשבט שיש לו את כל השטח של העיר, אי אפשר שעיר אחת תהיה מחולקת בין שני שבטים. אלא הדעות שוב, רבי יוחנן אומר חילקו, ריש לקיש אומר לא חילקו. ועכשיו נראה שתי קושיות על ריש לקיש, כשהקושייה הראשונה היא מהמשנה שלנו, לכן זה מובא כאן. הקושייה היא מזה שהמשנה אמרה שהמדיחים צריכים להיות מאותה העיר ומאותו השבט של המודחים. עכשיו, למה צריך להזכיר גם אותה עיר וגם אותו השבט? אז לפי רבי יוחנן זה מובן, כי כאמור יכולה להיות עיר ששייכת לשני שבטים, וממילא צריך להדגיש שזה לא מספיק שהמדיחים והמודחים הם מאותו אותה עיר, אלא הם צריכים להיות בתוך אותה עיר גם מאותו שבט, לכן צריך להדגיש אותה עיר ואותו שבט. אבל לפי ריש לקיש, שאין דבר כזה עיר של שני שבטים, וממילא ברור שכל מי ששייך לעיר הוא גם שייך לאותו השבט, אז למה צריך להזכיר שהם גם אותה עיר וגם אותו שבט? זה ברור שהם אותו השבט. זאת הקושיה על ריש לקיש, אבל עונה הגמרא, גם לריש לקיש יש אפשרות שהמדיחים שייכים לעיר, כלומר יש להם בית ששייך להם, וזה לא בית שיחזור ביובל, הוא ממש שלהם, אבל בכל זאת הם לא מאותו השבט. איך זה יכול להיות? אז אפשרות אחת זה שהם ירשו נחלה בעיר, אפשרות שנייה זה שהם קיבלו נחלה במתנה, והאור שמח מסביר שנסבור בזה כמו רבי מאיר, שמתנה לא חוזרת ביובל, וכך, למרות שהם בני העיר, יכול להיות שהם משבט אחר, ולכן המשנה הייתה צריכה להדגיש גם לריש לקיש שהם דווקא מאותה העיר ומאותו השבט. עד כאן הקושייה הראשונה לריש לקיש ושתי התשובות. בסוגריים רק בוא נתאר איך יכול להיות שאדם משבט אחד ירש נחלה בעיר של שבט אחר, אז זה יכול להיות למשל אם אישה מיהודה התחתנה עם איש מראובן, ואז אבא של האישה מת בלי בנים, אז האישה ירשה אותו, כמו בנות צלופחד, כך שכרגע יש לה נחלה מיהודה, ואז גם האישה מתה, אז בעלה ירש אותה. אז הנה יוצא שבעלה שהוא מראובן, יש לו נחלה של אשתו שהיא מיהודה, זה היה בסוגריים, ובכל אופן עד כאן לגבי הקושייה הראשונה לריש לקיש, מהמשנה שלנו, שאמר שלא מחלקים עיר בין שני שבטים, הקשנו ותרצנו. הקושייה השנייה לריש לקיש זה שיש פסוק בישוע כף א' שמסכם את הערים שניתנו לשבט יהודה ושמעון, וכתוב שם ערים 9 מאת שני השבטים האלה. כלומר, בסך הכל שניהם ביחד קיבלו 9 שבטים. עכשיו, איך הלקו את אותם 9? אז לכאורה הכוונה כמו רבי יוחנן שזה 4.5 ערים לכל שבט. אז הנה הוכחה לרבי יוחנן שאפשר לחלק עיר בין שני שבטים. דוחה הגמרא? לא. יכול להיות שכוונה היא שאחד מהם קיבל 4 ערים, והשני קיבל 5 ערים ולא חילקו עיר לחצי. זאת התשובה. הגמרא דוחה את זה כי אומרת, אם כן היינו מצפים שהפסוק יפרש מי קיבל 5 ערים ומי 4, אז באמת ריש לקיש נשאר בקשיה, אבל כידוע, קשיה זה לא קושיה מוחצת. ועד כאן הסעיף השני, ראינו מחלוקת האם אפשר לחלק עיר לחצי, וניסינו להביא ראיה מהמשנה שלנו, והגענו לשורה הראשונה בעמוד א'. הסעיף השלישי, די קצר, זה מה לגבי עיר שלא הדיחו אותה, אלא הם הודחו מעצמם. פשוט אנשים החליטו מעצמם לצאת לעבוד עבודה זרה. בפסוק אמנם כתוב וידיחו, אבל אולי זה לא בדווקא. זאת השאלה. הגמרא מנסה לענות מהמשנה שלנו שצריך הדחה, אבל היא דוחה את זה. איך היא מנסה? כי המשנה אמרה שאם הם הודחו על ידי נשים או קטנים, אז זה לא נחשב. עכשיו, לכאורה מכאן ראיה שגם אם הם הודחו מאליהם, זה גם לא נחשב. למה? כי הרי אם אתה אומר שהודחו מאליהם, זה כן נחשב, אז גם אם תגיד שקטנים ונשים לא יכולים להדיח, אבל בסדר, אז תעשה כאילו שלא היו פה נשים וקטנים, והם הודחו מאליהם, וזה נחשב. לא יכול להיות שנשים וקטנים יהיו יותר גרועות מאשר הודחו מאליהן, זה ניסיון להוכיח שהודחו מאליהן נחשב. דוחה הגמרא? לא נכון. אלא באמת, אולי נשים וקטנים הם יותר גרועים מאשר הודחו מאליהם. למה? כי אם הודחו מאליהם, אז הם באמת איכשהו שכנעו את עצמם לעבוד עבודה זרה, וזה נחשב הודחו. אבל כשנשים וקטנים שכנעו אותם, אז לנשים וקטנים יש דרכי שכנוע, אבל אולי זה ישכנע אותם לרגע, אבל זה לא משהו שתופס לטווח הרחוק, וממילא אולי דווקא זה לא נחשב הדחה. כלומר, שוב, אולי הודחו מאליהם זה כן נחשב, ובכל זאת נשים וקטנים זה לא נחשב. ועד כאן הסעיף השלישי, נשארנו בשאלה האם הודחו מאליהם נחשב או לא. הסעיף הרביעי, בשורה השישית בעמוד א', זה איך דנים את רוב העיר. מה הכוונה? לכאורה יש כאן בעיה, כי הרי בשביל שזה יהיה עיר הנידחת, צריך שרוב העיר יעבדו. אבל אתה לא דן את כל העיר בבת אחת, אלא דנים כל אדם בפני עצמו. אז בהתחלה כשאתה דן את הראשון, הוא לא חלק מרוב, הוא סתם איש שעבד עבודה זרה, ודין שלו זה סקילה, ואז עוד אדם ועוד אדם, והם כולם בסקילה. רק כשאתה מגיע לרוב העיר, אז פתאום זה הופך לעיר הנידחת, והדין הופך מסקילה לסייף. אז מה אתה עושה עם כל הראשונים בינתיים? אתה הורג אותם בינתיים בסקילה, או שאתה מחכה לבדוק האם יהיה רוב, מה עושים? אז לגבי זה יש שלוש שיטות. שיטה ראשונה אומר רב יהודה, אם הראשונים מחכים, כלומר דנים אותם אבל עוד לא סוקלים אותם, אלא חופשים אותם בכלא בינתיים, ורק כשמתברר האם יש רוב או לא, אז הורגים אותם. אם אין רוב אז בסקילה, אם יש רוב אז בסייף, כעיר הנידחת, זו השיטה הראשונה. אבל דוחה הגמרא, יוצא שאתה מענה את דינם, כי בינתיים הם מחכים, מן הסתם לא יום אחד, כמה ימים, זה עינוי דין, אי אפשר לעשות את זה. לכן שיטה שנייה, אומרים אולה ורב יוחנן, את הראשונים אכן דנים בסקילה. כלומר, את כל הראשונים לא מענים את דינם, אלא הורגים אותם ישר בסקילה, כך עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם, וכשרואים שיש רוב, אז מאותו אדם שהוא הרוב והלאה, כבר לא דנים בסקילה, אלא כעיר הנידחת בסייף. זאת השיטה של אולה ורבי יוחנן. השיטה השלישית זה שריש לקיש הוא יותר כמו השיטה הראשונה, שלא דנים אותם בסקילה, אלא מחיקים לראות מה יהיה, אבל יש לו פתרון לעינוי הדין, וזה שלא דנים אותם לאט לאט, במשך ימים ושבועות, אלא את כולם דנים באותו יום. איך עושים את זה? פשוט מביאים צוותים שלמים של הרבה בתי דינים, ודנים ככה מהר את כולם, כך שעד סוף היום יודעים האם יש כאן רוב או לא, ואז הורגים את כולם לפי מה שצריך, או בסקילה אם אין רוב, או בסייף אם יש רוב. זאת השיטה השלישית. עכשיו, על השיטה הזאת שואלת הגמרא, רגע, איך אתה יכול להביא הרבה בתי דינים? את אנשי עיר הנידחת צריך לדון בבית הדין הגדול, ויש רק אחד כזה, אי אפשר לעשות הרבה כאלה. עונה הגמרא, זה לא מדויק. כלומר, זה נכון שבשביל להכריע שהעיר הזאת עיר הנידחת צריך את בית הדין הגדול, אבל זה רק אחרי שדנו את כל האנשים. כלומר, את כל האנשים אפשר לדון בבית דין רגיל של 23, ואחרי שראינו שרוב העיר עבדו עבודה זרה, אז הולכים לבית הדין הגדול ומעברים להם את הנתונים, והם אחרים שזה עיר הנידחת, ואז הורגים את כולם בסייף. אבל אין צורך לבית הדין הגדול בשביל לדון כל אדם ואדם. עד כאן שלוש השיטות, איך דנים את כל האנשים עד שמתברר שיש רוב, ועד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה בשליש העליון של עמוד א', וזה מה דין של אורחים. כלומר, החמרת והגמלת, כלומר שיירה של אנשים שהגיעו על חמורים או גמלים לעיר, מה הם נחשבים? אז המשנה אמרה שהם נחשבים חלק מיושבי העיר, לטוב ולרע, כלומר, מחשבים אותם בחישוב האם רוב העיר עבדו עבודה זרה או לא עבדו, הברייתא מגבילה את זה שזה דווקא אם הם ישבו בעיר 30 יום, בכל אופן, זאת המשנה והברייתא. אז זה הגמרא מקשה במילה אורמינהו מברייתא אחרת לגבי תחום העיר, שמתי אדם נחשב בן העיר בשביל להשתתף בהוצאות של העיר, אחרי י' ב' חודש. אז למה אצלנו זה 30 יום ושם זה י' ב' חודש? עונה רב, ופשוט מאוד, זה שני תחומים אחרים, ויש בזה קריטריון אחר. אצלנו הנושא הוא האם אתה נחשב יושב העיר, ולזה מספיק 30 יום, שם לעומת זאת הנושא זה האם אתה נחשב בן העיר, ולזה צריך יותר מזה י' ב' חודש, והגמרא מוכיחה את החלוקה הזאת מברייתא, ועד כאן עיקר הסעיף החמישי, רק נעיר בסוגריים שה-30 יום האלו זה מספיק בשביל לחשב האם היה כאן רוב או לא, וממילא לדון את הרוב וגם אותו בסקילה או בסייף, אבל שימו לב, זה לא מספיק בשביל להיות מהמדיחים, שכמו שראינו מקודם, בשביל להיות מהמדיחים הוא צריך להיות מאותו השבט ושיהיה לו גם בית בבעלותו בעיר, זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף החמישי. הסעיף השישי זה לגבי הממון ששורפים אותו, ולגבי זה נראה ארבעה דיונים. שני הדיונים הראשונים זה לגבי הממון של הצדיקים, כלומר אלו שלא עבדו, מול הממון של הרשעים, שקודם נאמר בקצרה ואז נפרט, שאת הממון של הרשעים שורפים, בין אם זה ממון שבתוך העיר, בין אם זה ממון שמחוץ לעיר. לעומת זאת, הצדיקים שלא עבדו עבודה זרה, אז לא הורגים אותם, אבל לגבי הממון, אז ממון שהיה מחוץ לעיר לא שורפים, אבל ממון שהיה בתוך העיר, אותו כן שורפים. זה באופן כללי, ועכשיו נפרט. אז דיון ראשון, לגבי הממון של הצדיקים, כאמור, מה שמחוץ לעיר לא שורפים, מה שבתוך העיר שורפים, מה המקור לזה? כתוב, החרם אותה ואת כל אשר בא, אז לומדים מכאן, החרם אותה זה בא למעט, דווקא אותה, ולא הנכסים של הצדיקים שמחוץ לעיר, לעומת זאת ואת כל אשר בא, זה דווקא בא לרבות שמה שבתוך העיר של הצדיקים, את זה כן שורפים. ומה הסברה? הרי הם לא חטאו, אומר רבי שמעון, נכון, הם לא חטאו ישירות, אבל למה הם גרים בעיר כזאת שרובה עובדים עבודה זרה? כנראה בגלל סיבות כספיות, ולכן את הממון שלהם בכל אופן את זה שבתוך העיר שורפים, ועד כאן הדיון הראשון. הדיון השני, לגבי ממון הרשעים, שאמרנו שגם זה שבחוץ שורפים, אז מקביל רב חיסטה, זה דווקא נכסים כאלו שאפשר להכניס אותם לעיר באותו יום, אבל אם זה במקום רחוק או פקטונות וכאלה דברים, את זה אי אפשר להכניס, ולכן את זה גם של הרשעים לא שורפים. הדיון השלישי, זה בשליש התחתון של עמוד א', מה לגבי ממון של אחרים? אז לגבי זה נראה שני דיונים, אחד לגבי פקטונות והשני לגבי שותפות. לגבי פיקדונות, כלומר אם מישהו מחוץ לעיר נתן פיקדון למישהו בתוך העיר, מה עושים עם זה? אומר רב חיסטה, זה מותר, לא שורפים את זה. ושואלת הגמרא פשיטה, הרי זה לא שללה של העיר, עונה הגמרא, זה עדיין חידוש, כי אפילו שהשומר על הפיקדון קיבל אחריות עליו, כך שאם זה הולך לאיבוד הוא צריך שלם, כך שזה בעצם גם קצת שלו, בכל זאת, זה לא נחשב שלו וזה לא נשרף. זה לגבי פיקדונות. דיון שני זה לגבי שותפות, כלומר אם אדם מהעיר שותף עם מישהו מחוץ לעיר על פרה או על עיסת בצק, אז אומרת הגמרא שאם דובר בבהמה אז היא תמות, אם דובר בעיסה למשל אז חצייה מותרת. מה ההבדל? ההבדל הוא שבהמה כל עוד היא חיה זה לא דבר שאפשר לחלק לשתיים, וגם אם ישחטו אותה ואז ירצו לחלק את הבשר חצי חצי גם זה אי אפשר, כי הרי השחיטה הזאת לא מתירה את הבהמה, כי הרי חצי ממנה נשאר אסור באכילה בגלל החצי של השותף שגר בעיר הנידחת, וממילא כיוון שהשחיטה לא מתירה את כולה אז היא בעצם לא מתירה שום דבר, זה לא נקרא שחיטה, וממילא אין לך איך לשחוט אותה ולחלק אותה והיא כולה אסורה. זה בבהמה. עיסה לעומת זאת, זה דבר שאפשר לחלק לשתיים, אז אין בעיה שחצי יהיה אסור וחצי יהיה מותר, ועד כאן הדיון השלישי לגבי הממון של אחרים, כשראינו שני נושאים, אחד זה פקטונות והשני זה שותפות. הדיון הרביעי לגבי הממון של עיר הנידחת, זה שתי שאלות מעניינות, אחת של רב חיסטה ואחת של רב יוסף. רב חיסטה שואל, ביי רב חיסטה, מה הדין של בהמה של עיר הנידחת ששחטו אותה? כלומר, ברור שבהמה של עיר הנידחת, כמו שאמרנו הרגע, היא אסורה, וצריכים פשוט להרוג אותה בחרב וזהו, אבל מה אם בכל זאת כן שחטו אותה? עכשיו, זה ששחטו אותה, זה ודאי לא מתיר אותה לאכילה, כמו שאמרנו מקודם, אבל השאלה היא, האם זה לפחות עושה שהיא לא תחשב נבלה, אלא שחוטה, ואז היא לא תתמה כנבלה? זאת השאלה, והצדדים הם שמצד אחד לכאורה, גם שחיטה זה ממלא את מה שכתוב בפסוק ואת בהמתה לפי חרב, כך שזה בעצם נחשב כמו הריגה ולא כמו שחיטה והיא כן תהיה נבלה, או מצד שני, סוף סוף זה שחיטה קשרה, אז אולי כן. עד כאן השאלה הראשונה, והגמרא בזה נשארת בתיקו. השאלה השנייה זה ביי רב יוסף, מה לגבי השיער של נשים צדקניות של עיר הנידחת? האם צריך לשרוף את זה כמו שער הממון או שלא? ומה בעצם השאלה? מסביר רבה, אם מדובר בשיער אמיתי, אז אין שאלה. אפילו השיער האמיתי של הרשעות, אלו שעבדו עבודה זרה, לא צריך לשרוף את זה. כלומר, אם אישה גזזה מהר את השיער לפני שהרגו אותה, השיער הזה מותר בשימוש. למה? כי בפסוק של השריפה כתוב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת, ודורש רבה שזה מתייחס רק לממון כזה, שכל מה שצריך זה רק לקבוץ אותו לתוך העיר, אבל שיער שקודם צריך לגזוז אותו ורק אז לקבוץ, הוא לא כלול בפסוק. אז שיער אמיתי לא כלול בפסוק, ועל זה רב יוסף לא דיבר. אז על מה הוא דיבר? כנראה על פאה נוכרית. עכשיו, גם כאן, אם דובר בפאה נוכרית של רשעה, אז זה ודאי נחשב חלק מהממון שלה, וזה נשרף. אפילו שהיא לובשת את זה, מורידים לה ושורפים. אז גם על זה רב יוסף לא שאל, אלא על מה הוא שאל? כנראה שהוא שאל על פאה נוכרית של צדיקה. כלומר, מי שלא עבדה עבודה זרה, שכבר אמרנו שגם הממון של הצדיקים, אם זה בתוך העיר, שורפים, אבל מוסיף לזה רב ההגבלה, זה נכון לגבי סתם ממון. אבל הבגדים של הצדיק או הצדיקה, את זה לא שורפים. כך שאם היא לובשת את הפאה הנוכרית, ודאי שלא שורפים, אלא כל הספק זה בצדיקה שלא לובשת את הפאה, אלא זה נמצא כרגע בארון בבית. מה הדין? האם כיוון שזה חלק מהממון וזה בתוך העיר שורפים, או שכיוון שזה דבר שבדרך כלל זה כן עליה, רק שכרגע זה לא, אז אולי זה נחשב כמו הבגדים שעליה, ובכל זאת לא ישרפו. עד כאן השאלה השנייה, וגם בזה נשארים בטייקו. בנחזור על השאלה השנייה עוד פעם. אם דובר בשיער אמיתי, ודאי שלא שורפים. אם דובר בפאה נוכרית של רשעה שעבדה עבודה זרה, ודאי שכן שורפים. אם של צדיקה והיא לובשת את זה כרגע, אז גם לא שורפים. כל הספק הוא בפאה נוכרית של צדיקה שהיא לא לובשת כרגע. האם זה נחשב כמו בגדים שעליה שלא שורפים או שלא? וזה כאמור נשאר בטייקו. ועד כאן, הסעיף השישי, ראינו ארבעה דיונים שונים לגבי הממון ששורפים. הסעיף השביעי מאוד קצר, כתוב כאמור שצריך לקבץ את הרכוש לרחוב העיר ואז לשרוף. מה עושים אם אין לעיר הזאת רחוב? אז גם במשנה וגם רבי עקיבא בברייתא אומרים שזה לא מה שיעצור אותנו, אלא צריך לבנות לרחוב ואז להביא את כל השלל לשם ואז לשרוף. לעומת זאת רבי ישמעאל חולק על זה, והוא אומר רק עיר שכבר הייתה לרחוב, אז עושים את כל התהליך, אבל עיר שלא היה לרחוב, אי אפשר עכשיו פתאום לבנות לרחוב, זה לא נחשב רחובה. ולכן, במקרה כזה, לא יעשו את עיר הנידחת, זה רבי ישמעאל. רבי עקיבא כאמור אומר לו, גם זה נחשב רחוב, ועושים לרחוב, ושורפים, ועד כאן הסעיף השביעי. הסעיף השמיני והאחרון, זה בשורה הראשונה בעמוד ב', זה מה עושים אם בתוך הרכוש של העיר יש דברים קדושים כמו הקדש, תרומה, מעשר שני, כתבי הקודש, בכור, מעשר בהמה, מה עושים עם כל זה? אז המשנה כאמור אומרת שאת הדברים האלו לא שורפים, כי הרי כתוב ואת כל שללה, ואילו הדברים האלו הם לא שללה של העיר, אלא שלל שמיים, אלא מה עושים? אז הקדש ייפדע, תרומה תרכב, מעשר שני וכתבי הקודש ייגנזו, זה מה שכתוב במשנה. הגמרא מביאה ברייתא שמרחיבה הרבה יותר, ונעבור על זה אחד אחד. אז דבר ראשון, מה עושים עם הקדש, כלומר קודשים? אז הברייתא מחלקת כאן בין קודשי בדק הבית, למשל אדם מקדיש שולחן לבדק הבית, לבין קודשי מזבח, שאדם מקדיש בהמה לקורבן, מה עושים? אז לגבי קודשי בדק הבית, הברייתא אומרת בדיוק כמו המשנה, שפודים אותם והכסף הולך לבדק הבית. ולמה? כי מצד אחד, כמו שאמרנו, כיוון שזה ממון גבוה וזה לא שללה של העיר, אז זה לא חייב שריפה, אבל מצד שני, גם פשוט להמשיך ולהשתמש בזה למקדש גם לא שייך, כי זה מאוס, זה מגיע מעיר הנידחת. אז מה נעשה עם זה? נפדה את זה, זה ילך לחולין, והכסף ילך לבדק הבית. זה לגבי קודשי בדק הבית. לגבי קודשי מזבח, כלומר בהמות שהוקדשו לקורבן, על זה המשנה לא דיברה ולומרת הברייתא שהם ימותו. כלומר, לא פודים אותם, לא משתמשים בהם, אלא גורמים להם בעקיפין פשוט למות. ולמה? אז בהווה מן הגמרא מבינה שגם הם בדיוק כמו קודשי בדק הבית, מצד אחד לא נאסרים, כי הם שלל גבוה, לא שללה של העיר, אבל מצד שני גם להשתמש בהם אי אפשר, וכאן, בניגוד לקודשי בדק הבית, גם אי אפשר סתם לפדות אותם, כי אי אפשר לפדות בהמה תמימה, ממילא אין ברירה, אלא לתת להם למות. כך הגמרא מבינה בהווה מינה, אבל מקשה הגמרא, רגע, למה אתה אומר שאי אפשר לפדות אותם? הרי יש לזה שיטה. תראה עד שתסתאב, כלומר נותנים לה להסתובב בשטח עד שיפול במום, ואז אחרי שנפל במום, אז כבר אפשר לפדות. אז למה שלא נפדה כאן בדיוק כמו שפודים בבדק הבית? זאת השאלה, ולזה יש שתי תשובות, רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר שבניגוד לבדק הבית, את הקורבנות האלה אי אפשר לפדות כי גם הכסף הוא מאוס. כתוב זבח רשעים תועבה, ואנחנו לא רוצים להביא קורבן למקדש מכסף שהגיע מקורבן של עיר הנידחת. זה רבי יוחנן, ולפי רבי יוחנן בעצם נשארנו עדיין עם אותה הבנה, באמת עקרוני את הקורבנות האלו לא נאסרים, אבל בכל זאת הם מאוסים וגם הכסף מהם מאוס, ולכן הם צריכים למות. ריש לקיש לעומת זאת, הוא הופך כאן את הכל. הוא אומר, באמת עקרונית, גם כאן כן אפשר לפתות. אז למה בכל זאת הקורבנות ימותו? כי באמת צריך להבין את המקרה של הקורבנות אחרת ממה שהבנו. עד עכשיו כאמור הבנו שהקורבנות לא נאסרים כי הם המון גבוה, וכל הסיבה לא להשתמש בהם זה כי זה מאוס. ריש לקיש לעומת זאת אומר, לא נכון. כאן לא משתמשים בקורבנות, לא רק כי זה מאוס, אלא כי באמת הם כן נאסרים, מן הדין. ולמה? כי הם לא ממון גבוה, אלא הם דווקא ממון בעלים, ולכן הם שייכים לשלל העיר. ולכן הם נאסרים, ולכן ברור שגם אי אפשר לפדות אותם, כי הם עצמם אסורים מדין עיר הנידחת, צריכים להמית אותם, וזהו. עכשיו, איך הקורבנות האלו הם באמת לא ממון גבוה, אלא ממון בעלים? אז כאן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שמדובר שהבעלים קיבלו על הקורבן החיות, כלומר, כשהוא הקדיש, הוא לא אמר הרי זו לעולה, אלא הוא אמר הרי עליי עולה. כך שאם הקורבן נעלם, הוא צריך להביא עוד אחת, וממילא, כיוון שהוא אחראי עליה מבחינה כספית, אז לפי רבי שמעון, זה נחשב כמו ממון בעלים. זאת אפשרות אחת. הבעיה עם זה, זה שזה דווקא לפי רבי שמעון, והרי רבי שמעון מוזכר במפורש במשך המשנה, משמע שתחילת המשנה זה לא רבי שמעון. לכן אפשרות שנייה, זה שכאן לא מדובר בקודשי קודשים, כמו אדם שהקדיש עולה, אלא בקודשים קלים, כמו שלמים. ונלך לפי רבי יוסי הגלילי, שאומר שקודשים קלים הם נחשבים ממון בעלים ולא ממון גבוה. זאת אפשרות השנייה, והיא מתקבלת. בסוגריים, שואלת הגמרא, רגע, אם אתה בעצם אומר שגם בתוך קודשי מזבח צריך לחלק בין קודשים קלים שהם ממון בעלים והם צריכים למות, לבין קודשי קודשים שהם לא ממון בעלים והם לא מתים, אז למה ברייתא לא חילקה את זה? למה ברייתא רק חילקה בין קודשי בדק הבית לקודשי מזבח? הייתה יכולה לחלק עוד יותר בתוך העולם של קודשי מזבח בין קודשי קודשים לקודשים קלים. עונה הגמרא, נכון, היא יכלה לעשות את זה, אבל היא לא עשתה את זה כי זה לא תמיד נכון, כי לגבי עולה זה נכון למשל, אבל לגבי חטאת זה לא יהיה נכון, כי אם אדם מאיר הנידחת הקדיש במה לחטאת, אז אפילו שהחטאת היא קודשי קודשים והיא ממון גבוה, היא בכל זאת כן צריכה למות. למה? כי הרי כיוון שהורגים את הבעלים שלה, את האדם שהקדיש, אז חטאת שמתו בעליה גם היא תמות, כך שזה לא נכון תמיד לומר שבקודשי קודשים הבהמה לא מתה. לכן הברייתא לא הזכירה את זה, אלא היא פשוט הזכירה את ההבדל בין קודשי בדק הבית שהיא לא מתה אלא תיפדה כי זה לא ממון בעלים, לבין קודשי מזבח כשהכוונה לקודשים קלים, ששם היא תמות כי נחשבת ממון בעלים והיא נאסרת ולכן היא תמות. ועד כאן הנושא הראשון בברייתא לגבי קודשים. שוב לסיכום, קודשי בדק הבית לא נאסרים מדין עיר הנידחת כי הם ממון גבוה, אבל אי אפשר להשתמש בהם לכן פודים אותם. בקודשי מזבח, לכאורה גם הם לא נאסרים, כי הם ממון גבוה, אבל בכל זאת אומרת הברייתא שהם ימותו, למה לא פודים אותם על ידי מום? אז רבי יוחנן אומר, כי גם הפדיון שלהם מאוס. ריש לקיש אומר שבאמת אם היה מדובר בקודשי קודשים, אז באמת אפשר לחכות שיפול בהם מום ואז לפדות אותם, כי באמת גם הם לא נאסרים, אבל המשנה מדברת על קודשים קלים, שהם נחשבים ממון בעלים לפי רבי יוסי הגלילי, ולכן הם כן נאסרים, ולכן הם ימותו, לא כי זה מאוס, אלא כי הם נאסרו מן הדין, כי רנידחת עד כאן לגבי קודשים. הנושא הבא בברייתא, שזה לא מוזכר במשנה, זה לגבי בהמת בכור ובהמת מעשר. ורק נקדים שבבכור ומעשר בהמה יש דין מיוחד שבניגוד לשאר בהמות קדושות, שאם נפל בהמום עדיין צריך לפדות אותם, בבכור ומעשר לא צריך לפדות. ברגע שנפל בהמום לא מקריבים וזה מותר באכילה גם בלי פדיון. זאת ההקדמה, ועכשיו לענייננו, מה הדין של בכור בהמה ובהמת מעשר של עיר הנידחת? אז אומר רבי שמעון שהם לא נאסרים, והוא מביא לזה מקור כי כתוב ואת בהמתה, דווקא בהמת העיר, ולא במת בכור ומעשר. זה רבי שמעון, אבל מקשה הגמרא, רגע, במה מדובר כאן? הרי אם דובר שהם תמימים ולא נפל בהם מום, אז הם עדיין קדושים, אז ברור שהם לא נאסרים. הרי כבר למדנו שדווקא שללה של העיר נאסר ולא שלל שמיים, והם ודאי שלל שמיים, אז למה צריך לזה מקור מיוחד מבית בהמתה? זה מצד אחד. מצד שני, אם דובר שכן יש להם מום, אז כאן הקושייה היא להפך, למה זה נכון? כלומר, למה הם לא נאסרים? הרי אם יש להם מום, אז הם מותרים באכילה גם בלי פדיון, אז הם ודאי כבר לא ממון גבוה, אלא ממון הדיות. אז למה שלא יאסרו? הם פשוט חלק מהרכוש של עיר הנידחת. זאת הקושייה. שוב, רבי שמעון אמר שהם לא נאסרו והביא מקור מיוחד מבית בהמתה, ושאלנו, מצד אחד אם הם תמימים, נכון, הם לא נאסרים, אבל זה פשוט, למה צריך לזה מקור מיוחד? ומצד שני, אם הם לא תמימים, אז לכאורה זה לא נכון, הם כן צריכים לאסר כי הם ממון הדיות. זאת הקושייה. ולזה נראה שתי תשובות של רבינה ושמואל. רבינה יאמר שמדובר שהם בעלי מום, שמואל יאמר שמדובר שהם תמימים. בוא נראה. אז רבינו אומר שמדובר שם בעלי מום, ולגבי מה ששאלנו, אם כן איזה ממון הדיות והם צריכים לאסר, אומר רבינה, נכון, זה מה שלכאורה היינו צריכים לומר, ובדיוק בגלל זה צריך לימוד מיוחד מבהמתה לומר שבכל זאת זה לא ככה. ולמרות שהם לכאורה ממון הדיות והם כן שלל העיר והם לכאורה אמורים לאסר, בכל זאת לומדים מבהמתה שהם לא נאסרים, כי ברגע שזה לא לגמרי בהמה רגילה, אלא עם איזושהי תוספת שהם בחור או מאסר, אפילו שהם כרגע כבר לא קדושים, הם לא נאסרים. זה בדיוק החידוש. זאת תשובה ראשונה, הם בעלי מום ובכל זאת לא נאסרים. תשובה שנייה אומר שמואל, באמת מדובר כאן בתמימים, ולכן מובן שהם לא נאסרים כי הם לא שללה של העיר, אלא שלל שמיים, ולגבי מה ששאלנו, אז אם כן, למה צריך לימוד מיוחד? אומר שמואל, כי נכון שהם שלל שמיים, אבל עדיין זה לא שלל שמיים רגיל, כי הרי כמו שאמרנו, הם יוצאי דופן, בזה שאם כן היה נופל באמום, אז הם נאכלים גם לפדיון, וממילא כיוון שזה לא 100% שלל שמיים, היינו חושבים אולי שכאן בכל זאת הם כן יאסרו, כמו ממון הדיות, לכן צריך לימוד מיוחד לומר שגם כאן הם לא נאסרים, כי הם לא המון הדיות, אלא בכל זאת הם נחשבים המון גבוה. עד כאן שתי התשובות להבין את רבי שמעון, ועד כאן הסעיף השמיני של השיעור, שכאמור המשנה אמרה שהקדש, תרומה, מעשר שני וכתבי הקודש הם לא נסרים משלל העיר, ואחרי זה פרטנו, בינתיים פרטנו לגבי קודשים ולגבי בכור ומעשר בהמה, מחר נפרט לגבי השאר, בינתיים הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. התחלנו היום לעסוק בעיר הנידחת, אחרי שקראנו את הפסוקים ראינו את המשנה שאותה חילקנו לחמישה סעיפים, סעיף ראשון זה שלאנשי עיר הנידחת אין חלק לעולם הבא, כי כתוב יצאו אנשים בני אביאל מקרבך, סעיף שני ראינו כמה תנאים בשביל עיר הנידחת וזה שהמדיחים צריכים להיות מאותה העיר ומאותו השבט של המודחים וגם לא נשים ולא קטנים, והמודחים צריכים להיות רוב העיר ואם יש שיירה שמתארחת בעיר אז אם הם היו שם 30 יום נחשבים חלק מהעיר לטובה ולרעה, וצריכים שני עדים והתראה לכל אחד מהחוטאים, זה סעיף שני. סעיף שלישי זה שהסברנו שעובד עבודה זרה רגיל נהרג בסקילה, אבל הממון שלו לא נפגע, לעומת זאת בעיר הנידחת נהרגים רק בסייף, אבל הממון עבד. סעיף רביעי זה לגבי שריפת הממון והעיר, אז ראינו לגבי איזה ארבעה דברים, א', שהרשעים, אלה שחטאו, אז גם הממון שנמצא מחוץ לעיר נשרף, לעומת הצדיקים, שרק הממון שלהם שבתוך העיר נשרף, דבר שני, שורפים דווקא ברחוב העיר ודווקא ברחוב שבתוך העיר, אז אם אין לרחוב אז בונים, ואם יש אבל זה מחוץ לעיר, אז גורמים לזה להיות בתוך העיר, דבר שלישי זה דווקא שללה ולא הקדש, תרומה, מעשר שני וכתבי הקודש, ודבר רביעי, שאחרי השריפה לא בונים את העיר מחדש, לגבי אם אפשר לעשות גינות ופרדסים, לרבי יוסי הגלילי לא, לרבי עקיבא כן, וסעיף חמישי במשנה זה שתי אמירות רוחניות, ועד כאן המשנה. את הגמרא חילקנו לשמונה סעיפים, בסעיף הראשון ראינו מקורות לדינים במשנה, ועוד כמה דינים, וזה שהמדיחים צריכים להדיח בעצמם ולא על די שליח, והם צריכים להיות לפחות שני אנשים, ולא עושים עיר נידחת בעיר ספר, כי זה לא בטיחותי, אלה הדינים וראינו מקורות להכל, זה סעיף ראשון. סעיף שני עברנו לנושא אחר, וזה מה היו עושים בחלוקת הארץ אם עיר הייתה יוצאת בין שני שבטים לפי רבי יוחנן חילקו ביניהם לפי ריש לקיש לא, ואז ראינו שתי קושיות על ריש לקיש, כשהראשונה היא מהמשנה שלנו, שהמשנה הדגישה שהמדיחים צריכים להיות גם מאותה העיר וגם מאותו השבט, וזה קשה לריש לקיש, כי הרי לפי ריש לקיש ברור, הרי כל מי שמאותה העיר הוא גם מאותו השבט, כי הרי לא מחלקים עיר לשניים לפי ריש לקיש, אז למה צריך לומר את זה? עונה הגמרא, גם לריש לקיש יש מצב שיש אנשים בעיר שמשבט אחר, כי הם ירשו שם נחלה או קיבלו מתנה, ולכן צריך להדגיש את זה גם לריש לקיש, שזאת קושייה ראשונה. קושייה שנייה על ריש לקיש זה פסוק ביהושע שליהודה ושמעון היו ביחד 9 ערים, ומסתבר שכוונה היא שזה 4.5 לכל שבט, ובאמת הגמרא נשארת כאן בקשי על ריש לקיש, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי, האם חייבים להדיח אותם, או שגם אם הודחו מאליהם? ניסינו להוכיח מזה שנשים וקטנים שהדיחו זה לא תופס, אז משמע שגם הודחו מאליהם לא תופס, אבל דחינו לא. אולי הודחו מאליהם כן, אבל נשים וקטנים לא, כי יש להם יכולות שכנוע מיוחדות שהן קצרות טווח, ואולי זה לא נחשב, זה סעיף שלישי. סעיף רביעי, לכאורה יש בעיה, כי הרי כשדנים בהתחלה, אז כל אדם בפני עצמו לכאורה חייב סקילה, רק כשדנים את רוב העיר, אז הוא הופך לעיר הנידחת וחייבים סייף. אז איך עושים את זה בדיוק? וראינו 3 שיטות, רב יהודה אומר שבאמת דנים כל אחד בפני עצמו בהתחלה, אבל עוד לא הורגים אותם בסקילה, אלא שמים אותם בכלא ומחכים, ורק בסוף כשמתברר אם זה רוב או לא, אז הורגים את כולם לפי מה שהתברר, אבל הגמרא דוחה את זה כי זה עינוי דין בינתיים. לכן שיטה שנייה, אולה ורבי יוחנן, זה שבאמת את הראשונים שדנים דנים בסקילה, ורק כשמגיעים לרוב, אז מתחילים לדון בסייף. שיטה שלישית, ריש לקיש אומר, פשוט דואגים לדון את כולם באותו יום, וכך אין עינוי דין, והיו עושים את זה על ידי שהביאו פשוט הרבה בתי דינים, כי באמת בהתחלה לא צריך דווקא בית דין הגדול, רק בסוף, בשביל להשרר שזעיר הנידחת, צריך את בית דין הגדול, ועד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי לגבי אורחים בעיר, אמרנו במשנה לפי הברייתא שאם הם היו שם 30 יום נחשבים בני העיר, זה הקשנו מהשתתפות בהוצאות העיר שזה דווקא אחריות בית חודש, ועניינו זה פשוט לא אותו דבר, להיות בן העיר זה יות בית חודש, להיות יושב העיר שזה מספיק לעיר הנידחת, מספיק 30 יום, זה סעיף חמישי. סעיף שישי, לגבי שריפת הממון, ראינו ארבעה דברים. א', ראינו מקור לזה שבצדיקים, מה שמחוץ לעיר לא שורפים, כי כתוב החרם אותה, דווקא אותה, אבל מה שבתוך העיר כן שורפים, רבים את זמי ואת כל השרבה, וגם ראינו סברה, כי הם גרים בעיר בגלל הממון, אז מגיע להם גם להנש קצת. דבר שני, לגבי ממון הרשעים, שאמרנו ששורפים גם מה שבחוץ, אבל רב חיסטו מקביל את זה, שזה דווקא נכסים כאלה שאפשר להכניס לעיר באותו יום. דבר שלישי, לגבי ממון של אחרים, אז אם יש פיקדונות של אחרים בתוך העיר, אמרנו שאותם לא שורפים, וראינו שהחידוש בזה שאפילו שבני העיר קיבלו על זה אחריות, עדיין זה לא נחשב שלהם ולא שורפים. דבר שני, אם יש שותפות, אז שותפות במשהו שאפשר לחלק כמו עיסה, אז באמת שורפים רק חצי, אבל שותפות בבהמה שאותה אי אפשר לחלק, אז היא כולה תמות. עד כאן דבר שלישי לגבי הממון, ממון של אחרים. דבר רביעי, זה שתי שאלות על הממון. שאלה ראשונה, מה אם שחטו בהמה שאמורה למות? אז ודאי שהיא עדיין אסורה, אבל האם היא נחשבת שחוטה ואז היא לא מתמת, או נבלה ומתמת, ונשארנו בתיקו. שאלה שנייה, מה לגבי שיער? ורב הסביר, אם דובר בשיער אמיתי, אז ודאי שזה לא נסער אם גזזו. אם דובר בפאה נוכרית של רשעה, ודאי שזה כן נסער, כמו כל הרכוש שלה. בפאה נוכרית של צדיקה, אז אם היא לובשת אותה, ודאי שלא שורפים, כמו הבגדים שעליה. כל הספק זה, בפאה נוכרית של צדיקה, שהיא לא לובשת אותה, אם שורפים או לא, וגם בזה נשארנו בתיקו, עד כאן הסעיף השישי. הסעיף השביעי, לגבי עיר שאין לה רחוב, אז במשנה אמרנו שעושים לה רחוב, אבל רבי ישמעאל בברייתא אומר שפשוט לא עושים אותה עיר הנידחת. וסעיף שמיני ואחרון, מה לגבי דברים קדושים? מה עושים איתם? אז המשנה אמרה שלא שורפים אותם, כי הם לא נחשבים שללה של העיר, אלא הקדש ייפדה, תרומה תרכב, מעשר שני וכתבי הקודש ייגנזו. בגמרא הרחבנו, אז קודם כל לגבי הקדש. אז אם דובר בקודשי בדק הבית, אז באמת, כמו שהמשנה אמרה, הם לא נאסרים, אבל גם נשתמש בהם לא שייך, אז פודים אותם, והכסף הולך לבדק הבית. אם דובר בקודשי מזבח, כלומר, קורבנות, על זה המשנה לא דיברה, ואומרת הברייתא שהם ימותו. ולמה? אז בסופו של דבר ראינו שני הסברים, לפי רבי יוחנן, באמת מן הדין הם לא נאסרים, כי הם ממון גבוה, אבל כיוון שלא שייך להשתמש בהם, וגם לא שייך לפדות אותם, כי זבח רשעים תועבה, אז הם ימותו. לעומת זאת ריש לקיש אומר שבמקרה כזה כן אפשר לפדות, אלא כאן מדובר בקורבנות שכן נאסרו מהדין של עיר הנידחת. איך הם נאסרו? כי מדובר בממון בעלים. למה ממון בעלים? אז אפשרות אחת, כי מדובר שהוא קיבל עליו אחריות, שלפי רבי שמעון זה הופך את זה לממון בעלים, אבל דחינו כי רק בהמשך רבי שמעון מוזכר. אפשרות שנייה, כי מדובר בקודשים קלים, שלפי רבי יוסי זה תמיד ממון בעלים. עד כאן לגבי הקדש. לגבי בכור ובהמת מעשר, אז רבי שמעון אמר שהם לא נאסרו, והביא לזה מקור, והגמרא שאלה, רגע, אם דובר בתמימים, אז מה אני צריך מקור מיוחד? ברור שהם לא נאסרו עם הקדש, והם לא שללה של העיר, ואם דובר בבעלי מום, אז למה זה נכון? הרי אפשר לאכול אותם בלי פדיון, ולכן הם נחשבים של הבעלים, והם שללה של העיר, למה הם מותרים? עונה הגמרא שתי תשובות, רבינו אומר שהם באמת בעלי מום, והם ממון בעלים, ובכל זאת הם לא נרגים, כי זה בדיוק מה שלומדים מבהמתה, שברגע שיש להם איזשהו שם לוואי של בכור או מעשר שני, הם לא נרגים. זה רבינו. לעומת זאת שמואל אומר, הם כן תמימים, וממילא הם המון גבוה וודאי שהם לא נרגים, אז למה בכל זאת היה צריך לזה מקור מיוחד? כי היינו חושבים שכיוון שההקטה שלהם יוצא דופן בזה שאם יהיה להם מום, אז הם נאכלים גם בלי פדיון, אז זה קצת פחות ממון גבוה, אז אולי הם כן נרגים, כמה שמנה מהלימוד של בהמתה שהם לא. עד כאן לגבי בכור ומעשר בהמה. מחר נמשיך לעסוק בשאר הקדושים. כל טוב בינתיים.